פסחים, דף עין זין, מתחילים בעזרת השם, דף עין וו עמוד ב', במשנה למטה. הנביא יחזקאל מתנבא בפרק למד וו, פסוק למד זין. כה אמר השם אלוקים, עוד זאת יידרש לבית ישראל לעשות להם, מה אני הולך להידרש ולעשות לבית ישראל? הרבה אותם כצאן אדם, כצאן קודשים, כצאן ירושלים במועדיה, אומר רש"י, כמו שהיה צאן קודשים בערב פסח, קורבן פסח. כל כך התרבו עם ישראל בארץ הקודש, כן תהיינה הערים מחרבות. אתם רואים עכשיו, אומר יחזקאל הנביא, עוד מעט תהיה חורבן, כל ירושלים תהיה חרבה, ארץ ישראל תהיה חרבה, אבל לעתיד הקדוש ברוך הוא עתיד, ליישב את החורבות האלה, להרבות את עם ישראל כצון. הם יהיו מלאות צון אדם. כשתראו את הפלא הגדול הזה, איך שהערים החרבות חזרו והתיישבו, אומר הפסוק, וידעתם כי אני השם. ככה הפירוש הפשוט של הפסוק הזה. כותב בספר ערבי נחל, חיבר את הספר הזה, אחד מגדולי החסידות, רבי דוד שלמה אייבשיץ, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה תלמידו של רבי יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב, שהמגיד מזלוטשוב היה תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, מחולל תנועת החסידות. הוא כותב, יש כאן רמז גדול על המעלה של האחדות, שעם ישראל יהיו כאיש אחד בלב אחד. כשאדם הוא יחיד לעצמו, אז הוא חשוב, אף אחד לא הולך לזלזל בו, כן? אבל אתה לא יכול להשוות כוח היחיד לכוח הציבור. אומר רבי דוד שלמה אייבשיץ בספרו ערבי נחל, הוא כותב את זה בפרשת מקץ דרוש ג', שהפסוק בא ללמד אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם רוצים שיהיה לכם כוח ציבור? יש לי בשביל זה תנאי. הרבה אותם כצון, צון זה ציבור, זה מרובים, זה בתנאי שהם יהיו אדם. אדם זה לשון יחיד, שהם יהיו יחד, בכינוף יד, היינו באחדות ביחד. איך אני לומד את זה? כשכולם יהיו ביחד, יהיה להם כוח הציבור. ההוכחה לזה, כצון קודשים וכצון ירושלים במועדיה. אומר רש"י, מה הכוונה צון ירושלים במועדיה? זה הכוונה לקורבן פסח. אנחנו יודעים, כמו שמיד נראה במשנה, שיש הבדל גדול בין קורבן ציבור לקורבן יחיד. קורבן ציבור, מקריבים אותו אפילו בשבת, אם הוא קבוע לו זמן, ואפילו בתומה, תומה הותרה בציבור, כמו שמיד נראה, שקורבנות ציבור, גם אם הכהנים טמאים, מקריבים את הקורבן בתומה. אבל קורבן יחיד, לא. יש קורבן יחיד אחד, שיש לו הגדרה של קורבן ציבור. מי? קורבן פסח. מה מיוחד בו? כי כצון ירושלים במועדיה, צון ירושלים, זה קורבן פסח, כמו שרש"י אומר, זה נחשב קורבן ציבור, למה? למה זה כצון? למה זה נחשב כמו קורבן ציבור? צון מרמז על כוח הציבור. כי כל עם ישראל מביאים את זה ביחד, באותו זמן, באחדות. אותו דבר, כן תהיינה הערים מחרבות מלאות צון, יהיה כוח ציבור לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותינו, והתייחס אלינו ככוח ציבור, בתנאי שאנחנו נהיה אדם, שאנחנו נהיה כמו אדם זה לשון יחיד, שאנחנו נהיה בכינופיה, אנחנו נהיה ביחדות, מכונסים כולם יחד. אז הקדוש ברוך הוא מייחס לעם ישראל כוח הציבור, כוח עצום. ההוכחה לזה, אומר ערבי נחל, מקורבן פסח, שלמרות שהוא קורבן יחיד, מכיוון שהוא בא בציבור, כולם יחד מביאים קורבן פסח, לכן הוא הופך להיות קורבן ציבור שגם הוא קרב אפילו בתומעה. וכאן אנחנו נראה בעזרת השם את המשנה, שהיא המקור לזה שקורבן ציבור קרב גם בתומעה. חמישה דברים, חמישה קורבנות ציבור, יש חלק מהם שנאכל לכהנים, אז אמנם שאנחנו יודעים, תומעה אותרה או דחויה, כמו שמיד נראה את ההבדל, בציבור, שמקריבים קורבן ציבור אפילו בתומעה, אבל זה דווקא מקריבים. אבל החלק שנאכל מהקורבן, הכהנים לא אוכלים אותו בתומעה. חמישה דברים באים בתומעה אמנם, כי זה קורבן ציבור, אבל ואינם נאכלים בתומעה. לא אוכלים את החלק שהכהנים אוכלים מהקורבן, זה לא נאכל בתומעה. איזה חמישה דברים? העומר זה מנחה שמביאים ביום ראשון של חול המועד פסח, מביאים מנחת העומר, שכשמניפים את המנחה הזאת, אפשר להתחיל לאכול מהתבואה שצמחה בשנה האחרונה. עד אז יש לה תבואה דין של חדש, שאסור מהתורה. אבל ברגע שהניפו את מנחת העומר, כל התבואה החדשה מותרת. העומר, בדרך כלל, מה שהיו עושים במנחה הזאת, הכהן היה לוקח מה שנכנס בשלוש אצבעות האמצעיות של יד ימין, מלוא קומצו, מקטיר על גבי המזבח, ומה שנשאר מהמנחה, זה היה בדרך כלל נאכל לכהנים. אבל כשמנחת העומר באה בתומעה, כי זה קורבן ציבור, אמנם מקטירים את הקומץ של המנחה על גבי המזבח, אבל השירה עם מה שנשאר, שהיה אמור להיות לכהנים, מכיוון שזה בתומעה, זה לא נאכל לכהנים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, הוא שתי הלחם. חג השבועות, היו מביאים שני לחמים, זה גם כן היה מתיר את התבואה החדשה, אבל זה היה מתיר את התבואה החדשה להתחיל להביא מזה מנחות לבית המקדש. כשהביאו מנחת העומר ביום ראשון של חול המועד פסח, זה התיר את החדש לכל המקומות בארץ ישראל ובעולם, אבל ברגע שמניפים את שני הלחם בחג השבועות, זה היה מתיר להביא את התבואה החדשה בבית המקדש עצמו, להביא מנחות מהתבואה החדשה לבית המקדש. אותם שתי הלחם היו נאכלים לכהנים, אבל אם מביאים אותם בתומעה, הכהנים לא אוכלים את שתי הלחם. וכן, הדבר השלישי, לחם הפנים. בתוך ההיכל, אנחנו יודעים, היה שם את המנורה, היה את המזבח של הקטורת, והיה את השולחן, שעליו היו סדורות שתי מערכות של 12 לחמים, לחם הפנים. כל שבת היו מחליפים את הלחמים. הלחם של שבת של שבוע שעבר, היו מחלקים את זה לכהנים. אבל ברגע שעושים את זה בתומעה, הכהנים לא יכולים לאכול את הלחמים האלה. וכן, זבחי שלמי ציבור, זה הדבר הרביעי. קורבן שלמים זה קורבן שכמעט תמיד מגיע כנדבה. אין כמעט מושג כזה שאדם חייב להביא קורבן שלמים. אתה יכול להיות חייב להביא קורבן חטאת. יש קורבנות שחייבים להביא אותם. קורבן שלמים זה קורבן שבדרך כלל בא בנדבה. יש מקרה אחד יחיד שאין שונה, אין שני לו, שמביאים קורבן שלמים, חובה. וכמו כן, יש מקרה אחד יחיד שאין שני לו, שמביאים קורבן שלמים, קורבן ציבור. בדרך כלל קורבן ציבור מביאים עולם, מביאים חטאת. אין דבר כזה קורבן שלמים שמביאים כל הציבור. אבל יש קורבן ציבור פעם יחידה בשנה שמביאים קורבן שלמים. מתי זה? זבחי שלמי ציבור שמביאים בחג השבועות ביחד עם אותם שתי הלחם שדיברנו קודם, שזה מתיר את התבואה החדשה להביא מזה מנחות לבית המקדש, היו מניפים גם כן, שתי הלחם הם מביאים שני כבשי עצרת, זה נקרא זבחי שלמי ציבור. אלה אמנם היו מקריבים אותם גם כשהכהנים הם טמאים, אבל הבשר לא היה נאכל בתומעה, הם לא נאכלים בתומעה. את האימורים היו מקטירים בתומה, אבל השאר הבשר שנאכל הכהנים לא היה נאכל בתומה. והדבר החמישי, סעירי ראשי חודשים, הקריבו כל ראש חודש, קורבן חטאת, סעירי ראשי חודשים. בדרך כלל, כשהיו מקריבים אותם, הכהנים היו אוכלים את הבשר. כמו שכל קורבן חטאת, הכהנים אוכלים את הבשר שלהם, של הקורבן חטאת. אבל כשמביאים את הקורבנות סעירי ראשי חודשים בתומה, הכהנים לא אוכלים מהבשר. אבל הקורבן פסח, לא רק זה שהוא נחשב קורבן ציבור שמקריבים אותו בתומעה, אלא הוא גם נאכל בתומעה. הפסח שבא בתומעה הוא הקורבן היחיד שקיים שהוא נאכל בתומעה. למה באמת? שלא בא מתחילתו אלא לאכילה. קורבן פסח, כל מה שהוא מגיע זה רק בשביל לאכול. כתוב איש לפי אוכלו תחוסו על עשה, ככה מביא רשי. זאת אומרת, כל המהות שמביאים קורבן פסח, בשביל שהוא יהיה נאכל. אז לכן, כיוון שזה העיקר של הקורבן, אז אפילו אם הקורבן פסח הביאו אותו כשהעם ישראל יהיו בתומעה, ולכן הקריבו את הקורבן פסח בתומעה, במקרים שזה מותר כמובן, אז הקורבן נאכל גם בתומעה. רגע, אתה יכול להגיד דבר נורא פשוט. אתה יכול להגיד שקורבן ציבור קרב בטומאה, אבל הוא לא נאכל בטומאה. בשביל מה צריכים להגיד מספר? חמישה. דרך כלל זה בא למעט, שאנחנו רק מדברים על חמישה, אבל יש מקרה אחד שעליו אנחנו, אותו אנחנו ממעטים. חמישה למיעוטי מאי, איזה מקרה אנחנו באים למעט? מתרץ את הגמרא, למיעוטי קורבן חגיגת 15. קורבן חגיגת 15 זה בעצם קורבן חגיגה רגיל. אנחנו יודעים שבחג הפסח, היו מביאים בערב פסח, במשפחות שהיה היה חבורה גדולה של שהיו אוכלים את הקורבן פסח, אז חוץ מהקורבן פסח הם מביאים קורבן חגיגה, שהיו מקריבים את זה בערב פסח. זה נקרא חגיגת 14. אז מכיוון שבערב בפסח יש גם מה שנקרא חגיגת 14, אז קוראים פה לחגיגה הרגילה חגיגת 15, שזה החגיגה הרגילה. מה זה חגיגה רגילה? כל אחד מהשלושה הרגלים, שזה כולל פסח, שבועות וסוכות, יש חובה על כל אחד שעולה לרגל להביא קורבן חגיגה. זה לאו דווקא 15, זה יכול גם להיות חגיגת חג השבועות, חגיגת סוכות. מדברים פה על קורבן חגיגה רגיל. קורבן חגיגה, גם כן כמו קורבן פסח, כל עם ישראל מביאים אותו יחד ביום טוב ראשון. הייתי חושב שזה נקרא כקורבן ציבור והוא יבוא גם בטומאה, לכן מחדש את המשנה, רק חמישה דברים באים בטומאה. אבל קורבן חגיגה לא. יסל כדת החמינה, היו לבדעתנו לומר, כיוון דקורבן ציבור הוא, זה הרי בא מתי שכל הציבור מתאספים, הקורבן הזה, וקביע עלי מועד, יש לו זמן קבוע להקריב אותו, ביום הראשון של החג. אם זה חג הפסח, חג ראשון של פסח בבוקר. אם זה חג השבועות, אז יש רק יום אחד, אז זה חג השבועות בעצמו. אם זה חג הסוכות, אז יום טוב ראשון בבוקר של חג הסוכות, אז יש לו זמן קבוע. אז תדחי תומה, אז הוא עומד בכללים של קורבן ציבור, אז אם כן, שגם יקריבו אותו בתומה, כמה שמלן? לא. למה? כיוון דאית להתשלומין כל שבעה, אם אדם לא יקריב קורבן חגיגה ביום טוב ראשון, הוא יכול להקריב את זה כל השבעה ימים, אם זה פסח וסוכות אז זה בכל המועד, ואם זה חג השבועות אז גם כן, מי שיודע יש חידוש גדול שחג השבועות יש לו לקורבן חגיגה שלו תשלומים כל שבעה ימים של, של אחרי חג השבועות, אפשר עדיין להביא קורבן חגיגה. דרך אגב, מה שנוגע בזמן שאין בית מקדש לשבעת ימי התשלומים של חג השבועות, חוץ מאותם קהילות שלא אומרים תחנון בימים האלה, גם כן יש נוהגים לעלות לכותל המערבי, שלא יכולים לעלות בחג השבועות עצמו, הם לא גרים בירושלים, אז יש כאלה שעולים עולים לרגל בכל אחד מהחגים, אז הם עולים בדרך כלל בחול המועד. בחג השבועות הרי אין חול המועד, אז הם עולים באותם שבעת ימי התשלומים. בכל אופן, מכיוון שאפשר להשלים, להביא את הקורבן חגיגה, אם לא הביאו את זה ביום הראשון כמו שצריך להביא מלכתחילה, אפשר להביא את זה גם בימי התשלומים, ואם כן, כיוון שאפשר להשלים את זה גם בשבעת ימי התשלומים, לא דחי השבת. לכן, אם יום טוב ראשון חל בשבת, לא מקריבים קורבן חגיגה, כי אפשר להקריב את זה אחרי שבת. אז לכן יש כלל, מתי אנחנו אומרים שהקורבן דוחה טומאה, זאת אומרת שגם בטומאה אפשר להקריב את הקורבן ציבור, דווקא במקרה כזה, שגם קורבן ציבור הזה דוחה שבת. למה? כי דורשים גזרה שווה במועדו שכתוב לגבי קורבן תמיד, ובמועדו שכתוב לגבי קורבן פסח, לומדים גזרה שווה. כמו שקורבן תמיד קרב אפילו בשבת, ככה גם קורבן פסח קרב אפילו בשבת. וכמו שקורבן פסח דוחה את הטומאה, ככה גם קורבן תמיד דוחה את הטומאה. אז מכיוון שהלימוד הזה הולך יחד, אז דווקא באותם קורבנות שגם דוחים טומאה וגם שבת, אם כיוון שהם דוחים שבת, הם דוחים גם טומאה. אבל קורבן חגיגה שלא דוחה שבת, כי אפשר להשלים אותו אחרי שבת, הוא לא דוחה גם טומאה. מדי שבת לא דחיה, לא דחיה טומאה. שואלת הגמרא, למה השמטת מהרשימה היוקרתית של הקורבנות ציבור שדוחים טומאה את הקורבנות של סעירי הרגלים? ניתננה מסעירי הרגלים, קורבנות שמגיעים בחג, קורבנות החג. למה לא כותבים אותם גם? מתרצת הגמרא, כי הביאו ברמז, כשדיברו על זבחי שלמי ציבור, אותם שני כבשי עצרת, הקורבנות, שלמים, שמביאים פעם היחידה, שלמים של חובה, שלמים של ציבור, כשדיברו על זבחי שלמי ציבור, מתכוונים גם לכל הקורבנות של המועדים שהם דוחים טומאה. שואלת הגמרא, רגע, אם זבחי שלמי ציבור כוללים גם את כל הקורבנות שמגיעים במועדים, אז אי הכי סעירי ראשי חודשים נמי לא ניתני, אז אל תכתוב גם ברשימה סעירי ראשי חודשים, שזה גם כן מגיע בראש חודש שהוא מועד. דעתני זבחי שלמי ציבור, אז כבר כתוב זבחי שלמי ציבור, זה כולל גם זבחי, גם את הקורבנות, צעירי ראשי החודשים. אז אם כן יש לנו רק ארבעה דברים שבאים בתומה ואינם נאכלים בתומה, כי סעירי ראשי חודשים צריכים להיות כלולים בזבחי שלמי ציבור. תרץ את הגמרא, אמרי, סעירי ראשי חודשים מצטריך עלי. צריך לחדש במיוחד שהסעירים שמביאים בראש חודש דוחים תומה. סעל קלת החמינה, אם לא שהייתי כותב את זה במפורש, היה עולה בדעתנו לומר, הלא כתיב בו בראש חודש מועד, אז היינו חושבים שזה לא נקרא קורבנות של המועדים, קורבנות של ראש חודש. כמה שמלן, בשביל זה המשנה מחדשת, דה ראש חודש יקרי מועד. ראש חודש גם נקרא מועד. אמנם שאנחנו לא חוגגים את זה, רק נשים חוגגות את ראש חודש ומסורות בעשיית מלאכה, כמו שמובא בטור, בזכות זה שהם לא השתתפו בחטא העגל, הם היחידים שנשאר להם החג הזה של ראש חודש, ולכן הם אסורות בעשיית מלאכה, הם זכו. אבל בכל אופן, הראש חודש נקרא מועד. איפה אנחנו מוצאים שראש חודש מכונה בתואר, מתעתר ליתר דיוק, בתואר מועד? כדה אביי דה אמר אביי. הוא מדבר לעניין המרגלים. כשמשה רבינו שלח מרגלים, כשעם ישראל היו במדבר ובאו לעלות לארץ ישראל, הוא שלח אותם בחפתת סיוון. שלח אותם לארץ ישראל. והם באו אחרי 40 יום, התחילו לספר דברים, גנאי על ארץ הקודש. כתוב שם שעם בכה ויפקו העם בלילה ההוא. אז אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתם בוכים? בכייה של חינם. אמר להם, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. שאותו יום זה היה 9 באב, ביום שהם בכו. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אקבע לכם בכייה לדורות. שאלת השאלה, איך יש פה 40 יום? אמרת שהם יצאו בחפתת סיוון, אז הם חזרו בחטא אב, ככה רש"י לומד, ובתת אב הם בכו, ליל תת אב כנראה. אז איפה יש לך פה 40 יום? הרי יש לנו סך הכל 39 יום. כי הרי יש חפתת סיוון, יש את חפתת ואת למד, אז זה יומיים בחודש סיוון. אחרי זה יש לך חודש תמוז, שהוא בדרך כלל 29 יום. אז יש לך סך הכל ביחד עם היומיים של סיוון 31, ועוד 8 ימים של חודש אב, יש לך סך הכל 39 יום. איך הגעת ל-40 יום? אז על זה אמר אביי, תמוז דאישתא, חודש תמוז של אותה שנה ששלחו את המרגלים לארץ ישראל, מלויי מליוה. עשו את החודש הזה חודש מעובר, במקום של 29 יום, היו בו 30 יום. אז אם כן יש לך בחודש תמוז 30 יום, חודש סיוון יש לך את חפתת ואת למד, זה כבר 32 יום, אחרי זה יש לך בחודש אב עוד 8 ימים, סך הכל 32 ועוד 8, אתה נמצא ב-40 ימים. איפה אנחנו יודעים שחודש תמוז עשו את החודש מעובר, הוסיפו לו עוד יום שהוא יהיה 30 יום, ולא 29 יום? לכתיב לגבי 9 באב, קרה עליי מועד. הקדוש ברוך הוא הוסיף שיהיה מועד, הכוונה שיהיה יום עיבור, יום נוסף לחודש, שיהיה עוד יום ראש חודש. ולכן נהיה שתשעה באב הפך להיות אותו יום שבו חזרו המרגלים. והיום הזה היה מיועד לשבור בחורי חלילה, שהקדוש ברוך הוא באותו יום קבע אותו לחורבן בית המקדש הראשון והשני. אבל בכל אופן רואים מפה, קרה עליי מועד, על איזה יום נוסף. אנחנו, את איזה יום אנחנו מאתרים בתואר של מועד? היום שהוסיפו והפכו אותו לראש חודש. אז אם כן, לומדים מפה שראש חודש נקרא מועד. ואם ראש חודש זה מועד, אז הקורבנות שמביאים במועדים, הם דוחים את התומעה, מקריבים אותם גם בתומעה. זה הסיבה שגם סעירי ראש חודש דוחים תומעה, הם מהחמישה דברים שבאים בתומעה. טוב, שואלת הגמרא, למימרא דכול הוא, אומרת הגמרא, למימרא דכול הוא, ממועד אתו. זה שאתה רואה שמכיוון שראש חודש נקרא מועד, אז סעירי ראש חודש דוחים תומה, ואומר גם שכל הרשימה במשנה, סיבה שהם דוחים תומה, כי הם נקראים מועד. מנין מילי? איפה מצאנו ששאר המקרים נקראים מועד? נתנו רבנן. הפסוק אומר, פרשת אמור. שמה נשנו כל המועדים. הפסוק אומר, וידבר משה את מועדי השם. מה תלמוד לומר? לפי שלא למדנו, אלא לתמיד ופסח שנאמר בו במועדו. קורבן תמיד, כתוב בו, תשמרו להקריב לי במועדו. את שני, את הכבש, צו את בני ישראל ומרתה עליהם, את קורבני לחמי לאישה ירח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו, זה נאמר על קורבן תמיד. כתוב במועדו. גם קורבן פסח כתוב במועדו. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. כתוב במועדו. אז שם אנחנו יודעים שתי הקורבנות האלה שהם דוחים טומאה. במועדו ואפילו בשבת, במועדו ואפילו בטומאה. אבל שאר קורבנות ציבור, מאיפה נדע שהם דוחים שבת וטומאה? מניין? שנאמר, חוץ מפרשת אמור, שכתובים שם כל המועדים, כתוב גם בפרשת פנחס, כל המועדים. שם כתוב, אלה תעשו להשם במועדיכם. זאת אומרת, שכל הרשימה של המועדים שיש בפרשת פנחס, קרויים מועד. אז הקורבנות של המועדים, כתוב עליהם שהם מועד, אז הם דוחים שבת וטומאה. אבל שם כתוב במועדים, כתוב את החגים. אבל מנחת העומר ושתי הלחם שמביאים בחג השבועות לא כתוב בפרשת פנחס. אז אם כן, לא כתוב עליהם שם מועד, מניין לרבות, עומר והקרב עמו, מנחת העומר, שמביאים את המנחה ומביאים גם כבש, קורבן כבש בן שנתו. וכן, מניין נלמד שתי הלחם שמביאים בחג השבועות, ושבעה כבשים, פר אחד ושני ילים, הקרב עמם ביחד עם שתי הלחם. מאיפה אנחנו יודעים שגם זה מוגדר כבמועדו וזה דוחה טומאה? תלמוד לומר בפרשת אמור, שם כן כתוב עומר ושתי הלחם. כתוב שם גם כן במועדי, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. הכתוב קבעו מועד אחד לכולם. גם המועדים, גם מנחת העומר וגם שתי הלחם מוגדרים כמועד, והקורבנות שלהם דוחים שבת, ובמקרה שלנו דוחים טומאה. שואלת הגמרא, וכל עני למה לי? למה צריכים ללמד אותנו שהם דוחים טומאה גם לעניין קורבן פסח, גם לעניין קורבן תמיד, וגם לעניין שאר הקורבנות של המועדים? צריכים לכתוב בכל מקום בפני עצמו שהוא דוחה טומאה. די כתב רחמנה, אם היה כתוב מועד רק בתמיד, ואז הייתי יודע שקורבן תמיד דוחה טומאה, מקריבים אותו גם בטומאה, אבא אמינה, הייתי סבור לומר דווקא תמיד. אבל לעומת זאת קורבן פסח לא. למה דווקא תמיד? שכן קורבן תמיד מצד אחד הוא קורבן עולה הרי, אז הוא כליל, כולו מוקטר על גבי המזבח, שום חלק ממנו לא נאכל לאף אחד, רק על גבי המזבח, אז לכן הוא יותר חמור. וכן, יש בו מעלה שכן תדיר, זאת אומרת, כן תדיר וכליל, הוא גם תדיר, כל יום ויום מביאים קורבן תמיד, דבר שהוא בתדירות יומיומית, הוא חמור יותר מאשר דבר שהוא בא פעם ב. המעלה הגדולה, גם דרך אגב, של אלה שלומדים דף כל יום, דף גמרא, יש לזה מעלה שכן תדיר, זה דבר שהוא יומיומי, בכל אופן. וכליל זה דבר שהוא כולו מוקטר על גבי המזבח, לכן הוא חמור יותר, אבל פסח, פעם בשנה אתה מביא קורבן פסח, הוא לא כל כך חמור כמו קורבן תמיד, וכן, אתה לא מקטיר כולו על גבי המזבח, יש רק את החלק של האימורים שאתה מקטיר על גבי המזבח, אבל השאר נאכל לבני החבורה, אז אולי הוא לא ידחה שבת ותומה, גם השמלן במועדו, גם לעניין קורבן פסח, שהוא דוחה שבת ותומה. והיא כתב רחמנה מועד רק בפסח, אז אולי נלמד ממנו קורבן תמיד, הייתי אומר לא, דווקא פסח, שאם הוא לא מקריב קורבן פסח, אנוש קרת. לכן הוא דוחה שבת ודוחה טומאה. אבל קורבן תמיד, שאם פספסו ולא יקריבו קורבן תמיד, זה אומנם חמור, אבל איננו שקרת אם לא יקריבו אותו. אימא לא, אולי נאמר שזה לא דוחה שבת וטומאה, לכן צריכים לכתוב מפורש מועד כדי ללמד שהוא כן דוחה, כמה שמלן. אז אולי מספיק שיהיה כתוב מועד לעניין קורבן פסח וקורבן תמיד, ונלמד את שאר המועדים מהם. אומרת הגמרא לא, היא כתב רחמנה הנה תארתי, מכתוב רק את שניהם ואמינה, הנה הוא יש בהם צד חמור, דווקא שניהם, כל אחד מהם יש את החומרה שלו. קורבן תמיד יש בו את החומרות, שהוא גם תדיר ביום יום יום, וגם כליל שמקטירים את כולו על גבי המזבח. ופסח יש לו חומרה אחרת, שהוא אנוש קרת אם הוא לא מביא אותו, לכן זה דוחה טומאה ושבת. אבל שאר קורבנות ציבור, שאין בהם אחד מהצדדים החמורים האלה, הם לא ידחו שבת וטומאה, לכן כתב רחמנה, אלה תעשו להשם במועדיכם, שזה כולל את כל החגים, את כל הקורבנות של המועדים, שגם הם דוחים שבת וטומאה. למה צריך אם כן לשתי הלחם ולמנחת העומר, לכתוב במיוחד פסוק של וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל בפרשת אמור, כי והיא כתב רחמנה, רק אלה תעשו להשם במועדיכם, הווה אמינה, הייתי אומר, שאר קורבני ציבור, דווקא הם הבאים לחפר, כי הרי קורבנות ציבור, מוספים שמגיעים קורבן עולה, שמביאים אותם בחגים, מביאים עוד קורבן ועוד קורבן, הרי מפעלים תפילת מוסף, קורבן כזה וקורבן כזה, ומנחתם ונזקיהם, מה כל הקורבנות האלה? הכוח שלהם שמחפרים על העוונות של עם ישראל, על מצוות עשה שחליל עם ישראל אם הם עברו. אז לכן יש להם כל כך מעלה גדולה, הם דוחים שבת וטומאה. אבל עומר ושתי הלחם, ואין באים לחפר, אלא הם באים להתיר את התבואה החדשה באכילה או בהבאת מנחות ממנה בבית המקדש. אז להתיר בעל מנינו, אולי לא דוחים את השבת ואת הטומאה, כמה שמלן שהם כן דוחים. שזה כתוב, אלה מועדי השם, אלה מועדי השם, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. טוב, אז אולי מספיק שיהיה כתוב, וידבר משה את מועדי השם לבני ישראל, ללמד על מנחת העומר ועל שתי הלחם, ואנחנו נלמד גם את שאר המועדים מהם. אומרת הגמרא, לא, אי כתב רחמנה עומר ושתי הלחם לחודיו, לבד אבא אמינה עד רבא. דווקא עומר ושתי הלחם הם דאלימי, הם יותר חמורים. למה? דבאים להתיר. הם באים להתיר. הרי אם לא יביאו את המנחת העומר או את שתי הלחם, האיסור חדש יישאר אסור. הם, יש להם כוח שהם מתירים את האיסור הזה. מנחת העומר מתיר את התבואה החדשה באכילה לכל עם ישראל, ושתי הלחם, כמו שאמרנו, מתיר, כשמניפים את שתי הלחם בחג השבועות, זה מתיר להביא מהתבואה החדשה מנחות בבית המקדש. יש להם כוח עצום, לכן הם דוחים שבת וטומאה. אבל הנח, שאר הקורבנות, אולי לא דוחים, כמה שמלן, שזה כתוב אלה, תעשו להשם במועדיכם, בשאר המועדים ללמד שגם הם דוחים שבת וטומאה. אז אם כן, קיבלנו מקור מדויק, כל הרשימת הקורבנות שדוחים טומאה. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת ש... יש דעתו של רבי יהושע, שרבי יהושע מחדש, שכשבאים ומקריבים קורבן, שוחטים את הקורבן, מקבלים את הדם, זורקים את הדם על גבי המזבח. וזה מחפר, זריקת הדם מחפרת. עכשיו, כשאני זורק את הדם, האם יש חיוב שהבשר יישאר, שישאר בשר? מה יקרה אם הבשר נאבד, נטמע, נשרף? אני יכול בכל זאת לעשות זריקת הדם כדי לחפר? הרי זריקת הדם זה מה שמחפר? אז יש דעות שמתירות, אבל רבי יהושע אוסר, רבי יהושע אומר, אם אין בשר אין דם, אם אין דם אין בשר דיינו, אם הבשר, אם אין את הבשר של הקורבן, אז לא זורקים את הדם של ה... לא זורקים את הדם על גבי המזבח. מה הבעיה? מה אכפת לך? מה משנה אם יש בשר? אין בשר? לא. רבי יהושע דורש את זה מפסוקים, שכי אנחנו נראה מיד, שאם אין בשר, גם לא זורקים את הדם על גבי המזבח. עכשיו הגמרא מנסה לכאורה להקשות, ולומר שהמשנה שלנו זה לא כמו דעתו של רבי יהושע. שלמרות שהקורבן נטמע, בכל זאת זורקים את הדם על גבי המזבח, זה לא כמו דעתו של רבי יהושע. ובשביל להגיע למסקנה הזאת, הגמרא קודם כל מניחה שתי הנחות, ואז היא מביאה את דעתו של רבי יהושע, שכבר הזכרנו את דעתו, ואז היא מביאה את המשנה, ואז היא מסבירה שלכאורה רבי יהושע והמשנה, הדברים שלהם סותרים. בסוף הגמרא מתרצת את זה, ובזה נסיים בעזרת השם את השיעור. אז נתחיל דבר ראשון עם שתי ההנחות שהגמרא מניחה. סברוע, בהתחלה אלה שבאו להקשות ולומר שהמשנה שלנו לא מסתדרת עם דעתו של רבי יהושע, הם סברו, הנחה ראשונה, דלקו לאלמה, טומאה דחויה היא בציבור. אנחנו יודעים כלל, טומאה הותרה בציבור. אבל התלמידי חכמים מבינינו יודעים שלא כולם סוברים, טומאה הותרה בציבור. אלא יש כאלה אומרים, טומאה דחויה בציבור. מה ההבדל דחויה או הותרה? יש כמה הבדלים, אבל ברעיון ההבדל הוא, שאם הטומאה הותרה בציבור, אז אתה לא מתייחס בכלל לטומאה. יש לך למשל, הרי בבית מקדש היו עובדים כל שבוע משמרת אחרת של כהנים. היו מגיעים כהנים אחרים, ממשפחה אחרת. והיו מתחלקים, כל יום היה חלק מהמשמרת עובדת, מהמשמר עובדים. זה היה נקרא בית אב. היה בית אב של יום ראשון, בית אב של יום שני, ולא עבדו בית אב של יום ראשון ביום שני. זה לא אותם כהנים עבדו כל יום בבית המקדש. כל יום עבדו כהנים אחרים. עכשיו, אם הכהנים של אותו יום נטמעו, אבל יש לך כהנים של יום אחר שעדיין טהורים. אם אני אומר שטומאה הותרה בציבור, אני אומר, מה אכפת לי אם יש לי כהנים טהורים? אני לא מחפש את הטהורים. טומאה מותרת בציבור, אז שהכהנים הטמאים הם אלה שיקריבו. אבל אם אני אומר, טומאה דחויה בציבור, אז אני אומר, שמע, אמנם, אם אין ברירה, אני אהיה חייב להקריב את הקורבנות שנדחים, שדוחים את התאומה, כמו שהזכרנו, את חמישה קורבנות, חמישה דברים שבאים בתאומה, כל אותם קורבנות שבאים בתאומה, הם, אם אין לי ברירה, אני מקריב אותם בתאומה, אבל אם יש לי פה בית אב תאורים, אני אביא כהנים תאורים, למה לקחת את הכהנים הטמאים? וכן, אם יש לי אחד שהוא טמא בתאומה חמורה, אני אעדיף מישהו שטמא בתאומה קלה, למה לקחת את, למה לטמא תאומה חמורה? אני אשתדל כל הזמן, כמה שפחות, לטמא, כמה שפחות בתאומה. זה ההבדל בין תאומה הותרה בציבור לבין תאומה דחויה בציבור. תכף נראה גם שההבדל הוא האם, הרי הכהן גדול היה לו שמונה בגדים, הוא היה לובש. היה ציץ, היה מצנפת, היה את החושן, היו לו שמונה בגדים. כל בגד היה מחפר על משהו. הציץ שהיה על מצחו של הכהן גדול, היה מרצה ומחפר על עבירות שעברו בזה ש... שהקריבו קורבנות או נכנסו לבית המקדש, או שהיה כל מיני חטאים של תומעת מקדש וקודשיו, שהקריבו בתומעה, שאכלו קורבנות בתומעה, תומעת מקדש של בית המקדש ותומעת קודשיו, תומעת הקורבנות. על זה חיפר הציץ. עכשיו, אם אני אומר שתומעה הותרה בציבור, היא מותרת, אז אם כן, מה? אם הקריבו קורבנות בתומעה, צריך שהציץ יבוא וירצה? לא צריך, כי זה היה מותר. אבל אם אני אומר שהתומעה דחויה בציבור, אז זה אומר שבדיעבד הקרבנו בציבור כי לא היה ברירה, אבל בכל זאת אנחנו נצטרך שהציץ יבוא וירצה עלינו על זה שאנחנו עשינו איזשהו פגם קטן בזה שדחינו את הדין שאסור להקריב קורבנות בתאומה, והקרבנו קורבנות בתאומה כי התאומה הייתה דחויה בציבור. טוב, זה ההבדל בין תאומה דחויה ותאומה הותרה. אז ההנחה הראשונה שהגמרא מניחה, שכנראה כולם סוברים, כולל רבי יהושע, שתאומה היא לא מותרת בציבור, היא רק דחויה בציבור. למה? אולי הוא סובר תאומה מותרת בציבור. הסיבה היא, מכיוון שאנחנו לא מצאנו שום דעה שסוברת תאומה הותרה בציבור, חוץ מדעה אחת, כמו שמיד נראה. אז אם כן, כנראה גם רבי יהושע סובר תאומה דחויה בציבור, ולכן, מכיוון שהיא לא מותרת לגמרי, אז הוא בא יציץ לרצות. אנחנו צריכים שהציץ של הכהן גדול, שהוא לובש על המצח, ירצה ויחפר עלינו על זה שהקרבנו קורבנות בתאומה. למה אנחנו סבורים שבאמת רבי יהושע וכולם ככה דעתם שתאומה רק דחויה ולא מותרת? דלקתנה דשעה מטלי, כן תנה ששמענו שהוא סובר דאמר תאומה הותרה בציבור, אלא רק דעתו של רבי יהודה. אבל אין עוד תנה אחר שסובר תאומה הותרה בציבור, אז כנראה כל שאר התנאים סוברים תאומה דחויה בציבור. איפה מצאנו שרבי יהודה הוא היחיד שסובר תאומה הותרה בציבור? דתניה, ציץ של הכהן גדול, בין שישנו על מצחו של הכהן גדול, בין שאינו על מצחו של הכהן גדול, בכל אופן, אם הראה שהקריבו קורבן בתומעה, הציץ מרצה. דברי רבי שמעון. זאת אומרת, שהציץ, זה שהוא מרצה, זה לא בדווקא כשהכהן גדול מקושט עם אותו ציץ. לא. עצם זה שיש ציץ, הוא מרצה גם כשהכהן לא לבוש בו. לעומת זאת, רבי יהודה הוא הדעה היחידה שאומר, הודהו על מצחו אם הקריבו קורבן בתומעה. כשהציץ היה על מצחו של הכהן גדול, אז הציץ מרצה על התומעה, על העבירה הזאת. אבל אם אין הודהו על מצחו, אינו מרצה. זה הוויכוח בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. עכשיו, מה זה קשור לתומעה דחויה, תומעה הותרה? מיד נראה. אמר רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, ורוצה להוכיח לרבי יהודה, שהציץ מרצה גם כשהוא לא על מצחו של הכהן גדול. הרי כהן גדול תמיד הלך עם שמונה בגדים. בגדי, יש את ארבע בגדי לבן הרגילים, שכל כהן אדיוט היה לובש. יש את המכנסיים, את האבנט, את המצנפת. היה את הארבעה בגדים בגדי לבן. בנוסף לזה, הכהן גדול עוד היה לו גם כן את הציץ. עוד ארבעה, חוץ מארבעה רגילים, היה לו עוד ארבעה. את הציץ, את החושן, את המעיל, את הציץ, חושן, מעיל ואפוד. אלה הם ארבע בגדים נוספים, שזה בגדי זהב, להתווספו על הבגדי לבן הרגילים. עכשיו, בדרך כלל כהן גדול היה עושה את העבודות בכל השמונה בגדים שלו. ביום הכיפורים, בעבודות של יום הכיפורים, העבודות שהיה עושה בתוך קודש הקודשים, הוא היה לובש בגדי לבן, רק בארבע בגדים, ולא בכל השמונה בגדים. אז אם ביום הכיפורים הכהן גדול לא לובש את הציץ בעבודה של היום, של יום הכיפורים, מה יקרה אם אז יהיה איזשהו תומעה בקורבנות? הציץ לא מרצה? אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח שמתי שהוא עושה את עבודת היום של יום הכיפורים, אין לו את כל השמונה בגדים, יש לו רק ארבע בגדי כהונה, ואין לו את הציץ. ואם כן, אינו על מצחו. הציץ לא נמצא על מצחו של הכהן גדול, ובכל זאת אתה רואה שהציץ מרצה על הקורבנות שבאו בטומאה ביום הכיפורים. רואים שלפי דעתו של... לפני כן, איזה קורבנות מביאים ביום הכיפורים? רק קורבנות ציבור, נכון? אז אם כן, כל הקורבנות של יום הכיפורים הם קורבנות ציבור. הם אמורים להיות עוד נדחים בטומאה או מותרים בטומאה. או הותרה או דחויה. עכשיו, רבי שמעון אומר, תשמע, את הקורבנות האלה של יום הכיפורים, אני צריך ריצוי ציץ אם הם נטמעו. זאת אומרת שטומאה דחויה בציבור, לא הותרה, כי אם הותרה לא צריך ריצוי של ציץ. אז זאת אומרת שרבי שמעון ושאר החכמים סוברים, טומאה דחויה בציבור, אבל צריך שהציץ ירצה. רבי יהודה אומר, אמר לא רבי יהודה, מה פתאום, מה אתה מוכיח מיום הכיפורים? ביום כיפורים לא צריך את הציץ. אנחנו ליום הכיפורים, שכל הקורבנות שמקריבים בו, הם קורבנות ציבור, וטומאה הותרה בציבור. אם כן, לא צריך ריצוי של ציץ. לכן, כשזה לא נמצא על מצחו, אז אין לנו בעיה של טומאה. אבל רבי שמעון, שכן הוכיח ביום הכיפורים שיש קורבנות ציבור, שהציץ מרצה, אם הקריבו אותם בטומאה, למרות שהוא לא על מצחו של הכהן גדול, הוא הוכיח שלא צריך שהציץ יהיה על מצחו של הכהן גדול כדי שירצה, מכלל דרבי שמעון סבר, טומאה לא הותרה בציבור, אלא רק דחויה היא בציבור. טוב, אז אם כן ההנחה הראשונה, הבנו שהחכמים סוברים, כל החכמים חוץ מרבי יהודה, וכולל את רבי יהושע, לצורך העניין שלנו, כולם סוברים, טומאה רק דחויה בציבור. זה דבר ראשון. הנחה שנייה היא יותר קצרה. דכולי עלמא, כולם מסכימים, אין הציץ מרצה, אלא... על הדברים שמקטירים על גבי המזבח, על זריקת הדם, אבל לא על האכילות. על החלקים שנאכלים מהקורבן, שנטמעו, עליהם הציץ לא מרצה. כלומר, יש קורבן שזריקת הדם, זה למזבח, הקטרת תימורים למזבח, ויש אחרי זה את מה שנשאר מהבשר שנאכל הכהנים. מנחה, יש את הקומץ שקומצים מתוך המנחה ומקטירים על המזבח, ויש את מה שנשאר מהמנחה. על מה שנשאר מהמנחה, או על הבשר שנאכל לכהנים, על זה הציץ לא מרצה. על האכילות הוא לא מרצה. זה ההנחה השנייה, שהציץ לא מרצה על טומאה של אותם חלקים שנשארו לאכילה. מה ההוכחה? דלקה תנא דשמת לידי אמר, הציץ מרצה על האכילות, אלא רבי אליעזר, הוא היחיד שסובר שהציץ מרצה גם על הטומאה של הבשר שנאכל. איפה מצאנו שזו דעתו של רבי אליעזר? דתניא רבי אליעזר אומר, הציץ מרצה על האכילות. רבי יוסי אומר, אין הציץ מרצה על האכילות. אם כן, יש כאן שתי הנחות. הנחה ראשונה, טומאה דחויה בציבור. אז צריך שהציץ ירצה. הנחה שנייה, שהציץ לא מרצה על החלק שנאכל, רק על החלק של המזבח. אחרי שיש לנו את שתי ההנחות האלה, נימה מתניתין. תכף נראה איזה חלק במשנה שלנו. דלא, כרבי יהושע. תכף עכשיו מיד הגמרא תגיד, איפה מצאנו דעתו של רבי יהושע? ואחרי זה נראה איזה חלק מהמשנה לכאורה לא מסתדר עם דבריו של רבי יהושע. דתניא, עכשיו אנחנו נראה את דעתו של רבי יהושע, שכבר הזכרנו את דעתו. רבי יהושע סובר, שכדי שתוכל לזרוק את הדם של הקורבן, חייב להיות שנשאר מהבשר, לפחות כזית מהבשר של הקורבן. אבל אם אין בשר, אין זריקת הדם. עכשיו אנחנו נראה איפה המקור שלו. דכתיב, נקרא את הפסוק. אומרת התורה, ועשית עולותיך הבשר והדם. הבשר והדם. על מזבח השם אלוקיך. אחרי זה כתוב עוד פעם. ודם זבחיך ישפך על מזבח השם אלוקיך והבשר תאכל. אז כתוב פעמיים בפסוק הזה. הבשר והדם. בסדר. פעם בהתחלה של הפסוק כתוב ועשית עולותיך הבשר והדם. ובסוף כתוב ודם זבחיך ישפך על מזבח השם אלוקיך והבשר תאכל. זה הפסוק. על הפסוק הזה אנחנו כרגע מביאים את שתי הדעות של רבי אליעזר ושל רבי יהושע. דתניא, הפסוק אומר, ועשית עולותיך הבשר והדם. כתוב את הבשר והדם ביחד. רבי יהושע אומר, הם תלויים אחד בשני. אם אין דם, אם הדם לא ראוי שיזרקו אותו על גבי המזבח, אין הבשר ראוי, הבשר גם כן נאסר. אם אין בשר, אם הבשר נטמע או שהוא נאבד, נשרף, אין זריקת הדם. חידוש גדול. חידוש של רבי יהושע. שלא זורקים את הדם של הקורבן, אפילו אם הדם כשר, טהור, מושלם. לא זורקים אותו על גבי המזבח, למרות שהוא זה שמחפר אם אין בשר של הקורבן. כי הפסוק אומר, זה המקור. כל התורה כולה, שיש דעתו של רבי יהושע, מביא את זה בכמה מקומות בשס, המקור של זה זה מהפסוק הזה. המקור שלו מהפסוק הזה, שמשווים ומסמיכים הבשר והדם. זאת אומרת שהם תלויים אחד בשני. אם אין בשר, לא נשאר אפילו כזית מהבשר של הקורבן, לא זורקים את הדם שלו על גבי המזבח. רבי אליעזר חולק, הוא אומר שהם לא תלויים. אתה זורק את הדם, אף על פי שאין בשר. שנאמר, אותו פסוק. אחרי שכתוב, כמו שקראנו, כן? ועשית על עוצך בשר והדם, המזבח השם אלוקיך, מיד אחרי זה מה כתוב? ודם זבחיך ישפך. לא כתוב שם הבשר והדם, ודם זבחיך ישפך. ומה אני מקיים מה שכתוב קודם, ועשית עולותיך, הבשר והדם, שרבי יהושע לומד מהסמיכות ביניהם שהם תלויים זה בזה? לא, זה בא ללמד משהו אחר. לומר לך, אתה יודע למה מסמיכים בשר לדם? מה דם, הדין, שהוא בזריקה, דם של קורבן עולה, זורקים אותו על גבי המזבח? אף בשר, כשאתה מעלה ומקטיר את החלק של הבשר על גבי המזבח, אתה זורק אותו על גבי המזבח. בזריקה. ובעצם, כשהכהן מעלה את החלקים של הקורבן שמקטירים על גבי המזבח, הוא עולה על גבי הכבש של המזבח, הוא מגיע עד ראש המזבח, שם יש את האש של המערכה, הוא יכול פשוט להניח את הבשר, להשליך את זה לתוך האש. לא, זה לא מספיק. הוא צריך לעמוד במרחק ולזרוק את הבשר על האש של המערכה. וזה לומדים מהפסוק פה. הבשר והדם. אף הבשר בזריקה ואומר, לול קטן. יש רווח קטן. הכהנים כשהם עולים על המזבח דרך הכבש צריכים מאוד להיזהר. הם עוברים את כל הכבש, זה היה מין רמפה, מין דרך כזאת משופעת ללמעלה. היו מגיעים כמעט ללמעלה לעלות על המזבח, היו צריכים להיזהר לא ליפול ברווח שבין הכבש לבין המזבח. היה שם רווח. למה היה הרווח הזה? למה הוא היה מיועד? הרווח הזה יש מכבש למזבח, כי שם היה נעצר הכהן, ומשליך את האיברים או את האימורים על גבי האש של המערכה, כמו שהדם הוא בזריקה, אחרי גם הבשר הוא בזריקה. שאלת הגמרא, ורבי יהושע נמי, שהוא אומר שזה שכתוב, הבשר והדם יחד, שהם תלויים זה בזה, אבל מיד אחר כך כתוב, אכתיב דם ודם זבחיך ישפך, לא כתוב שם הבשר והדם, כתוב רק דם, אמר לך כן, אבל כמו שאמרנו מיד כקראנו את הפסוק, אמנם כתוב ודם זבחיך ישפך, על מזבח השם אלוקיך, ומיד מה כתוב אחר כך, אכתיב גבי והבשר תאכל. אז זאת אומרת שבאמת צריך דווקא, אם יש לך את הבשר קיים, שאתה יכול לאכול ממנו, רק אז נאמר מה שכתוב, ודם זבחיך ישפך. שואלת הגמרא לפי דעתו של רבי יהושע, ואני תרי קראי למה לי? בשביל מה מלמדים אותו דין בשני פסוקים? גם הבשר והדם, וגם דם זבחיך והבשר תאכל. מתרץ את הגמרא, פסוק אחד שכתוב ועשית עולותיך בשר ואדם, מדבר בעולה. ופסוק אחד שכתוב ודם זבחיך ישפך, וכתוב אחרי זה והבשר תאכל, זה נאמר על זבחיך, על קורבן שלמים. צריכים לכתוב גם לעניין עולה וגם לעניין השלמים, שזורקים את הדם רק בתנאי שנשאר מהבשר. דאי כתב רחמנה בעולה, אבא אמינא רק עולה היא דחמירא, שכן כליל את כולו מקטירים, על גבי המזבח, שום חלק ממנו לא נאכל. לכן צריך שישאר חלק מהבשר כדי שיוכלו לזרוק את הדם. אבל שלמים, דלא חמירי, אין בהם את החומרה הזאת, כי הרי רק חלק מקטירים על גבי המזבח, אבל חלקים אחרים נאכלים לכהנים, לבעלים. אימא לא, אולי נאמר ששם לא נאמרה החומרה הזאת שצריך גם את ה... שכדי לזרוק את הדם צריך שישאר מהבשר. לכן כתוב גם לעניין שלמים, שצריך שיהיה את הבשר כדי שיוכלו לזרוק את הדם. והיא כתב רחמנה רק לגבי שלמים. אבא אמינא, הייתי אומר דווקא שלמים, אדרבה, דאית בו שתי אכילות. גם הבעלים אוכלים מהבשר של הקורבן שלמים, וגם מקטירים לגבי המזבח מהבשר של הקורבן שלמים. אז אדרבה, זה דווקא חומרה. לכן בשביל לזרוק את הדם צריך שיהיה חלק מהבשר. לעומת זאת, אבל עולה דלת בשתי אכילות, כי הרי את העולה כולה מוקטרת על גבי המזבח. אימא לא, אולי... גם אם אין בשר אפשר לזרוק את הדם, גם השמלן שגם בעולם, רק אם יש מהבשר אפשר לעשות זריקת הדם. שואלת הגמרא עכשיו לפי דעתו של רבי אליעזר. ורבי אליעזר נמי, שהוא לומד, ודם זבחיך ישפך, לא צריך בשר. נשאלת השאלה, אבל כתוב הרי, והחטי והבשר תאכל. אז הוא אומר שכן צריך שישאר מהבשר. אמר לך רבי אליעזר, ההוא מה שכתוב, ודם זבחיך יישפך, ובסוף כתוב והבשר תאכל, מבא אליי ללמד שאין הבשר מותר באכילה עד שיזרק הדם. תחכות שיהיה זריקת הדם, ואז אתה יכול לאכול מהבשר של הקורבן. שואלת הגמרא, הכי שאסור לאכול מהבשר של הקורבן עד שזרקו את הדם, אימה, כולי לאחי יודעת, אולי נאמר שמה שכתוב באמת, ודם זבחיך יישפך והבשר תאכל, זה בא ללמד שאתה לא יכול לאכול מהבשר עד שאתה עושה זריקת הדם. ואם כן, זה שאמרת, שלומדים מזה שכתוב, ודם זבחיך יישפך, ולא כתוב שם בסמוך הבשר והדם, לא כתוב בשר סמוך לדם, למדת מזה שזורקים את הדם גם אם אין בשר. אולי הפסוק הזה כבר אי אפשר ללמוד ממנו את הלימוד הזה. אתה לא יכול ללמוד שזורקים את הדם גם אם אין בשר, כי מה שכתוב ודם זבחיך יישפך לא מיותר, כי צריך ללמוד מזה שרק אחרי ודם זבחיך יישפך, רק אז מותר לאכול את הבשר. ואם כן, דם, אף על פי שאין שם בשר מנהלן, מאיפה רבי אליעזר לומד לחלוק על רבי יהושע ולומר שאפילו אם יש רק דם ואין בשר, בכל זאת עושים זריקת הדם, כי כתוב ודם זבחיך יישפך ולא כתוב שם גם בשר מיד סמוך. תרצת הגמרא, אמר לך, לומדים מפה שני דברים. כי אם כן, שזה בא ללמד דם זבחיך רק שעל ידי זריקת הדם אפשר לאכול מהבשר, ולא שאפשר לזרוק את הדם גם אם אין בשר. נכתוב רחמנה, קודם כל הבשר תאכל, כמו שכתוב, ועשית עולותיך הבשר והדם, קודם בשר אחר כך דם, אז גם פה נכתוב הבשר תאכל, ורק אדר דם זבחיך יישפך אחר כך, כי תכתיב בראשה הבשר והדם, ועשית עולותיך הבשר והדם, קודם בשר, למה פה כתוב קודם דם? מה ישנה דק דמי? למה הקדימה לדם זבחיך? שמע מינה לימוד נוסף. לומדים מפה שני דברים. קודם כל, דם, אף על פי שאין בשר, אתה זורק את הדם, גם אם אין, לא נשאר אפילו כזית אחד של בשר הקורבן, אתה זורק את הדם, ושמע מינה, דבר נוסף, שזה לכאורה לומדים מזה שמקדימים, אז דם זבחיך יישפך, ואחר כך הבשר תאכל, שאין, הבשר מותר באכילה, עד שיזרק הדם, קודם, ודם זבחיך יישפך, ואחר כך, בשר תאכל. רבי יהושע, שהוא לומד מדם זבחיך יישפך, שכתוב, כתוב ככה, ועשית עולותיך הבשר והדם, נאמר לעניין עולה, שבשביל לזרוק את הדם צריך שישאר לך בשר מהקורבן. ומה שכתוב דם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך והבשר תאכל, גם פה כתוב דם ובשר, זה בא ללמד על קורבן שלמים, שבשביל שיהיה אפשר לזרוק את הדם של הקורבן שלמים צריך שישאר משהו מהבשר. אז אם כן הפסוק הזה לא מיותר לפי דעתו, אז מאיפה הוא לומד אין הבשר מותר באכילה עד שיזרק הדם? מאיפה הוא ילמד את זה שאתה לא יכול לאכול את הבשר של הקורבן לפני זריקת הדם? אומרת הגמרא, הוא לא צריך בשביל זה פסוק, לומד את זה מקל וחומר. מאיפה? מההימורים, שהחלק של הבשר שמקטירים על גבי המזבח. ומה ההימורים? דחי לתנהו, אם החלק שמקטירים על גבי המזבח מהקורבן, נאבד, נטמע, לא מעקבי, אתה יכול לאכול מהבשר גם אם לא הקטירו את ההימורים. זאת אומרת, יש זריקת הדם, הקטרת ההימורים ואכילת הבשר. זריקת הדם מעכבת. הקטרת האימורים לא מעכבת, אתה יכול לאכול את הבשר גם אם לא הקטירו את האימורים. במקרה שהם לא קיימים, אבל כי יתנאו. פה אומרת הגמרא חידוש עצום עצום, אם אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים, יש פה חידוש עצום. כי יתנאו מעכבי, אם יש לך את האימורים, את החלק של הקורבן שמוקטר על גבי המזבח, אם הוא ראוי להקטרה, הוא מעכב את האכילה. חידוש גדול מאוד, כי מה החידוש פה? כי הרי אפשר להקטיר את האימורים כל הלילה. זה הרי ההלכה. אפשר להקטיר חלבים ופדרים, ואיברים ופדרים, כל הלילה אפשר להקטיר אותם. אז אם כן יוצא, שאם בעל הקורבן צריך להמתין, עד שמקטירים את האימורים של הקורבן שלו, כשאוכל לאכול מהבשר, יכול להיות מציאות לפעמים, שלא יכול לאכול בכלל את הבשר. כי לא הקטירו לו את האימורים, וכבר עבר הזמן, עם קורבנות שנאכלים ליום ולילה למשל, והרי אפשר להקטיר את האימורים גם כל הלילה, יכול להיות שעד שיקטירו לו את האימורים, כבר לא יישאר לו זמן לאכול את הבשר, זה חידוש מאוד גדול. בכל אופן, כמו שהאימורים, אם הם קיימים, הם מעכבים, אתה לא יכול לאכול את הבשר עד שיקטירו את האימורים. אותו דבר גם דם, אז אם כן, כל שכן דם, דחילת מעכב. אם הדם נטמע ונאבד, אז הקורבן הזה נפסל, הוא מעכב. אז כל שכן קייתי, לא כל שכן מעכב. ודאי שאדם מעכב, עד שאתה לא זורק את הדם, ודאי שאתה לא יכול עד שאתה לא זורק את הדם, ודאי שאתה לא יכול לאכול את הבשר, לא צריך את הפסוק, ודם זבחיך יישפך, ואחרי זה הבשר תאכל בשביל ללמד את זה, אני מבין את זה מעצמי. ולפי דעתו של רבי אליעזר, למה הוא צריך את הפסוק באמת? אפשר ללמוד את זה מקל וחומר, הוא יגיד לך, נכון? באמת אפשר ללמוד את זה מקל וחומר, ומילתא דעתיה בקל וחומר, גם דבר כזה שאפשר ללמוד אותו על ידי קל וחומר, בכל זאת דרך וכתב להקרא. הפסוק יכול לכתוב דברים גם אם בלי הפסוק היינו לומדים אותם בקל וחומר. ורבי יהושע, למה הוא בכל זאת אומר שאם לומדים את זה מקל וחומר לא צריך בשביל זה דרשה? כי לפי דעתו, כל היכא דאיכא למדרש דרשינן. נכון שאפשר להגיד שהפסוק כתב גם דברים שהייתי יכול ללמוד גם בלי הפסוק על ידי קל וחומר, אבל אם יש לי אפשרות לדרוש שהפסוק שנכתב, למרות שיש קל וחומר, נכתב כדי ללמד אותי חידוש נוסף, אני דורש את הדרשה הזאת, ואני לא אומר שהפסוק הזה נכתב סתם, למרות שאפשר ללמוד אותו על ידי קל וחומר. בכל אופן, אז עד לפה יש לנו מצד אחד את שתי ההנחות שהנחנו. הנחה הראשונה הנחנו שכולם כמעט סוברים שטומאה דחויה בציבור, דיינו שצריך להשתדל כמה שפחות לעשות בטומאה, וצריך כפרה, צריך שהציץ ירצה, שהציץ יחפר של הכהן גדול. זה הנחה ראשונה שהנחנו שרבי יהושע ככה סובר. ודבר שני שהנחנו, שלפי כל הדעות, כולל רבי יהושע, כשהציץ מרצה, הוא לא מרצה על החלק של הבשר שנאכל. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה, השתה, למה מתניתין דלא כרבי יהושע? עכשיו אולי נאמר שהמשנה שלנו, היא לא לפי דעת, לא מסתדרת עם דעתו של רבי יהושע, שסובר שלא, שאי אפשר לזרוק את הדם אם לא נשאר מהבשר ראוי לאכילה. דכיוון דאמר דבינן תרתי, כיוון שדעתו של רבי יהושע שעכשיו הוכחנו, סובר שבשביל שתוכל לעשות זריקת הדם צריך שגם יהיה בשר, צריך שיש שניים, גם בשר וגם דם. אז אם כן, וציץ, לפי דעתו של רבי יהושע, ההנחה השנייה שהנחנו היה שהציץ האכילות לא מרצה. שאם הקורבן נטמע, אז הציץ לא מרצה ואומר שזה נחשב כאילו הבשר של הקורבן טהור, אלא הבשר של הקורבן נשאר טמא. נשאלת השאלה, איך במשנה אמרנו שיש חמישה דברים שקרבים בטומאה ואינם נאכלים בטומאה? אם אינם נאכלים בטומאה כי הציץ לא מרצה עליהם, אז זאת אומרת שהם פה עכשיו בשר, כי הרי הבשר נטמע, לפי דעתו של רבי יהושע, אתה לא יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח. איך אתה בטומאה, איך אפשר לזרוק את הדם שלהם על גבי המזבח? וכל החמישה דברים שבמשנה למדנו שבאים בטומאה, כל הקורבנות ציבור, שאמרנו שהטומאה דחויה בציבור, כן? בכל זאת, זורקים את הדם של הקורבן למרות שזה בטומאה. נשאלת השאלה, איך אתה זורק את הדם של הקורבן? הרי הבשר שנאכל, הרי יטמא, והציץ לא מרצה עליו. אז אם כן יוצא שאין לי בשר, אז איך אני יכול לזרוק את הדם על גבי המזבח לפי דעתו של רבי יהושע? אלא מה תגיד שהמשנה שלנו לא כמו דעתו של רבי יהושע? זה הקושייה. אז אם כן, כבר הנחנו את שתי ההנחות, הבאנו את דעתו של רבי יהושע וגם הבאנו את הקושייה, למה לכאורה נראה שהמשנה שלנו לא מסתדרת עם דעתו של רבי יהושע? כאן נשאר לנו רק לתרץ איך המשנה שלנו בכל זאת מסתדרת עם דעתו של רבי יהושע. הגמרא מנסה אפשרות אחת, בסוף מביאים אפשרות אחרת. אפילו תימא שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי יהושע, אלא כסבר רבי יהושע חידוש גדול. אמנם שאר החכמים סוברים שהציץ לא מרצה על הבשר, אבל סבר רבי יהושע שהציץ מרצה על העולים. הוא מרצה לפחות על אותו חלק של הקורבן שמקטירים על גבי המזבח. עכשיו לפי דעתו של רבי יהושע, זה שצריך שישאר בשר בשביל שנוכל לזרוק את הדם על גבי המזבח, זה לא צריך להיות דווקא בשר שנאכל. גם אם נשאר בשר, שאת הבשר הזה תמול להקטיר על גבי המזבח, זה גם נחשב בשר בשביל זה שנוכל לזרוק את הדם על גבי המזבח. אז הציץ מרצה על אותו חלק של הבשר שמוקטר על גבי המזבח, אז על סמך הבשר הזה אפשר לזרוק את הדם. שואלת הגמרא, תינח זבחים דאיכא עולים. אז זה יכול, אתה יכול לתרץ על אותם, מבין החמישה דברים שבאים בטומאה ולא נאכלים בטומאה שהם קורבנות, ששם יש באמת חלק של קורבן, של איברים שמקטירים על גבי המזבח, וחלק אחר שנאכל הכהנים. אלא עומר, מנחת העומר, שאין שום חלק שמוקטר על גבי המזבח. למה? אמנם יש את הקומץ שמוקטר על גבי המזבח, אבל זה לא כנגד הבשר שמוקטר, אלא זה כנגד זריקת אדם. במקום זריקת אדם בבהמה, מקטירים את הקומץ על גבי המזבח של המנחה. אבל יש פה רק קומץ, וכל השאר נאכל הכהנים. אין פה משהו שהוא כנגד אותם אימורים שמקטירים על גבי המזבח. אז אין פה עולים. אין פה דבר שעול, הרי בכל קורבן יש שלושה דברים. יש את הדם, יש את הבשר שמוקטר על גבי המזבח, ויש את השאר הבשר שנאכל. עכשיו, רבי יהושע אומר שהציץ מרצה על החלק שמוקטר על גבי המזבח, אבל לא על הבשר שנאכל, לפי התירוץ כרגע. אז אם כן, אתה לא יכול לזרוק את הדם, אלא אם כן, נשאר לך בשר, או בשר שמוקטר, או בשר שנאכל. עכשיו, כשאתה מביא קורבן בטומאה, אז את הבשר שנאכל באמת, זה נחשב שאין לך אותו, כי הציץ לא מרצה על הבשר שנאכל. אין הציץ מרצה על האוכלים. אבל על החלק שמוקטר על גבי המזבח, הציץ כן מרצה. אז בזבחים שיש באמת את הבשר, את החלק של הבשר שמוקטר על גבי המזבח, אז על סמך הבשר הזה אתה זורק את הדם. אבל במנחות שאין לך את החלק שהוא כנגד מה שמקטירים על גבי המזבח מהבשר, אז אם כן, אין פה כביכול משהו שהוא כנגד הבשר, יש פה רק את הקומץ שמקטירים על גבי המזבח, ואת שערי המנחה, שזה כנגד הבשר של זה הציץ לא מרצה, אז איך אתה יכול להקטיר את הקומץ, אם אין לך בשר טהור, שעל סמך זה אתה יכול להקטיר את הקומץ, אם אין לך שיריים טהורים, שעל סמך השיריים האלה אתה יכול להקטיר את הקומץ, וכן, שתי הלחם, שהוא כולו נאכל, אז ודאי שהציץ לא מרצה עליו, אז אם כן, איך הוא בא בטומאה? דלקה עולין, אין בהם משהו שיקטירו עליהם. מה יקלה ממר? איך מקריבים אותם בטומאה? הרי הציץ לא מרצה על האוכלים. מתרץ את הגמרא, תראו שהגמרא תכף תדחה אותה. המרי, כי אמר רבי יהושע נמיד, בעינן תארתי, מתי רבי יהושע אמר שצריך גם דם וגם בשר? מתי צריך גם בשר? דווקא בזבחים. ובמנחות באמת לא צריך בשר, על זה לא אמר. זאת אומרת, מספיק שיש את הקומץ שהוא מקביל לדם, אתה שם את הקומץ על גבי המזבח, ובזה אתה יוצא ידי חובה. אותו דבר גם לגבי שתי הלחם, אתה יכול להניף את שתי הלחם, למרות שהוא לא נאכל. שואלת הגמרא, אבל זה לא נכון. הוא במנחות לא אמר, וכי רבי יהושע לא אמר, גם בזבחים וגם במנחות, שצריך שישאר בשר, או במנחות שישאר משיירי המנחה שנאכל לכהנים, שישאר מזה לפחות כזית, כדי שתוכל להקטיר את מה שקמצת על גבי המזבח, שזה כנגד זריקת הדם. והרי יתנן, למדנו במסכת מנחות משנה. נטמאו שיריה של המנחה. הרי במנחה יש את החלק של מה שהכהן קומץ בידו ומקטיר למזבח, ויש את שיירי המנחה שזה נאכל הכהנים. אם נטמאו שיריה או שעבדו שיריה, אז יש בזה את המחלוקת. כמידת רבי אליעזר, שאומר שגם אם אין לך בשר, אתה יכול לזרוק את הדם כשרה, כי גם אם אין לך פה שיירי מנחה, יש לך לפחות את הקומץ, אתה יכול להקטיר אותו על גבי המזבח. כמידת רבי יהושע, שאומר שצריך גם בשר וגם דם, כאן את מה שכנגד הבשר אין. כי השערי המנחה נטמעו או נעבדו, אז אם כן פסולה, אתה לא יכול גם להקטיר את הקומץ, אז אתה רואה שהוויכוח בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר, זה לא רק לעניין זבחים, אלא גם לעניין מנחות. מנסה הגמרא לתרץ, שמה שכתוב כמידת רבי יהושע פסולה, זה כמידת רבי יהושע, ולא לגמרי כמידת רבי יהושע, מה פירוש? כמידת רבי יהושע, עד בעינן תרתי, שצריך גם דם וגם בשר, אבל ולא כמידת רבי יהושע, זאת אומרת, פה זה לא דעתו של רבי יהושע, אלא הדעה של התנא של המשנה, התנא של המשנה סובר כמו רבי יהושע, אבל מחמיר יותר ממנו. הוא סובר כמו דעתו לעניין זבחים, שגם במנחות, בשביל שיהיה אפשר להקטיר את הקומץ, צריך ששערי המנחה יישארו בשלמותם. דאילו רבי יהושע רק בזבחים אמר שצריך גם את הבשר כדי שנוכל לזרוק את הדם, ובמנחות לא אמר שצריך בשביל להקטיר את הקומץ, שישארו שערי המנחה. ואילו התנא של המשנה סבר, אפילו במנחות גם צריך שישארו שערי המנחה כדי שיוכלו להקטיר את הקומץ. שואלת הגמרא, זה לא ייתכן דבר כזה. ומנו היתנה, מי הוא התנה הזה דקאי קבטי ומחמיר תפי מיני, שסובר כמו רבי יהושע לעניין זבחים, והוא מחמיר יותר ממנו שגם לעניין מנחות, הוא סובר שבשביל להקטיר את הקומץ אתה צריך שישארו שיירי המנחה. לא מצאנו שום תנה כזה. אז אם כן, אין כזה תנה. ועוד, יש לי עוד קושיה. אתה יודע מה, תגיד, יש תנה רק לא מצאת, בסדר. יש לי קושיה מברייתא המפורשת, שהוויכוח, רבי יהושע ורבי אליעזר זה גם לעניין זבחים, אבל גם לעניין מנחות. הגמרא מביאה פה עכשיו ברייתא, שמאוד קשה להבין אותה, והגמרא תבאר אותה רק בשיעור הבא בלי נדר בעזרת השם. אמר רבי יוסי, אומר רבי יוסי, אני ראיתי את הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, שרבי אליעזר סובר שגם אם לא נשאר שום דבר מהבשר, עדיין אפשר לזרוק את הדם. רבי יהושע אומר לא, צריך שישאר קצת מהבשר כדי לעשות זריקת הדם. רואה אני דברי רבי אליעזר במנחות וגם בזבחים, אני מסכים איתו. וגם דברי רבי יהושע אני רואה גם בזבחים וגם במנחות. אני מסכים איתו, גם עם רבי אליעזר וגם עם רבי יהושע, גם בזבחים וגם במנחות. זה כמו שיש לך שטר, שכתוב פה שמישהו חייב כסף לשני, באים אליך לדין תורה, זה אומר אני כבר שילמתי, זה אומר לא שילמת, זה אומר שתיכם צודקים. איך יכול שתיכם צודקים? אבל הגמרא, זה באמת הגמרא תבאר בהמשך. אבל ואז הוא מפרט, רבי יוסי. רואה אני דברי רבי אליעזר בזבחים, שרבי אליעזר היה אומר, שהדם נזרק על גבי המזבח, אף על פי שאין שם בשר. ואני מסכים עם רבי אליעזר. וגם דברי רבי יהושע בזבחים אני מסכים איתו, שהיה אומר אם אין דם אין בשר, ואם אין בשר אין דם, אני מסכים איתו. אני מסכים עם דברי רבי אליעזר במנחות, שרבי אליעזר היה אומר שאפשר להקטיר את הקומץ של המנחה, אף על פי שכבר אין שיריים, שזה מקביל לבשר. ואני גם רואה דברי רבי יהושע במנחות, שהיה אומר, אם אין הקומץ אין שיריים, ואם אין שיריים אין קומץ. בכל אופן, להסביר את הברייתא הזאת צריך להסביר, אבל רואים מפורש שהוויכוח, רבי אליעזר ורבי יהושע, זה לא רק לעניין זבחים, זה גם לעניין מנחות סובר רבי יהושע, שמה? שאם נטמעו שיערי המנחה, אתה לא יכול להקטיר את הקומץ. נשאלת השאלה, אם לפי דעתו של רבי יהושע, אם נטמעו שערי המנחה, אתה לא יכול להקטיר את הקומץ, אז איך אמרנו לגבי מנחת העומר, שהיא באה בתומעה ולא נאכלת בתומעה, אם היא לא נאכלת בתומעה, זה אומר ששערי המנחה הם טמאים, הם לא נאכלים, והרי הציץ לא מרצה על האוכלים. אז אם כן, זה נחשב שאין לנו את שערי המנחה, אז איך אתה יכול להניף בכלל את מנחת העומר? איך אתה יכול בכלל להקטיר את שערי מנחת העומר, את הקומץ של מנחת העומר? איך אתה יכול להקטיר אותו? הרי לפי דעתו של רבי יהושע, אם אין את מה שנשאר, שערי המנחה שנאכל, כי הוא הרי נטמע, והציץ לא מרצה עליו, אז גם אין אפשרות להקטיר את הקומץ של המנחה. אז באמת הגמרא חוזרת בה ממה שאמרנו קודם, שלפי דעתו של רבי יהושע, הציץ מרצה על העולין רק, והוא לא מרצה על החלק שנאכל, הוא מרצה רק על האימורים שמוכתרים על גבי המזבח, כי לגבי מנחות ושתי הלחם אין הרי אימורים שמוכתרים על גבי המזבח, אז איך גם הם באים בתומה? אלא אומרת הגמרא, את ההנחה השנייה שאמרנו, שרבי יהושע סובר, שהציץ מרצה רק על הדם, ולא על על החלק שנאכל, ההנחה הזאת לא נכונה. רק ההנחה הראשונה נכונה. כסבר רבי יהושע, הציץ מרצה גם על העולים וגם על האכילות. הציץ כן מרצה על האכילות. זה נכון שרבי יהושע מסכים שטומאה רק תחויה בציבור, ההנחה הראשונה. אבל ההנחה השנייה שאמרנו, שהציץ מרצה רק על החלק שמוקטר והוא לא מרצה על האוכלים, זה לא נכון. לפי דעתו של רבי יהושע, הציץ מרצה גם על החלק שנאכל. ולכן, ברגע שיש לנו עומר שתי הלחם, גם אם הם נטמעו, הציץ מרצה עליהם, למרות שהם נאכלים. לכן הם קרבים אפילו בתומה, למרות שהם לא נאכלים בתומה. שאלת הגמרא, הרי במשנה למדנו, במסכת מנחות, אם נטמעו שיעריה או שעבדו שיעריה, כתוב שם גם כי נשרפו שיעריה, באותה משנה במקור. אז היא אחי, המאי, למה למדנו שאם נטמעו שיעריה, כי מידת רבי יהושע, אם נטמעו שיעריה של המנחה, אז המנחה פסולה. למה פסולה? נטמעו שיעריה, הציץ מרצה על האכילות, אז אני חושב כאילו היא טהורה. אז אם כן אפשר כן להקטיר את הקומץ, ותראית את הגמרא, זה נאמר העבוד ושרוף. אם נעבדו או נשרפו שיעריה, אז לפי דעתו של רבי יהושע, אתה לא יכול להקטיר את הקומץ. למה? כי בשביל להקטיר את הקומץ, אתה צריך ששיעריה יהיו קיימים. אבל אם שיעריה קיימים רק הם נטמעו, הציץ מרצה על האכילות. שואל את הגמרא, אם כן, למה כתוב בכלל נטמעו שיעריה? אלא נטמע למען קטני, לפי מי צריך את החידוש הזה? לרבי אליעזר, פשיטה. לפי דעתו של רבי אליעזר, פשוט שאם נטמעו שעריה, ודאי שבכל זאת אפשר להקטיר את הקומץ. למה? כי הרי אשתה יש לומר, אבוד ושרוף דליטניו, שהם לא קיימים בכלל, שאין בכלל את שעריה המנחה, בכל זאת מכשיר רבי אליעזר, אומר שאפשר להקטיר את הקומץ. אז אם נטמע, דאיתי, שהוא קיים, רק הוא נטמע. מבעיה, וכי צריך לומר שהמנחה קשרה, אלא פשיטה, שמה שכתוב נטמעו, זה לפי דעתו של רבי יהושע. וכתוב גם נטמעו, קטני פסולה. למה פסולה המנחה הזאת? הרי הציץ מרצה על החלק שנאכל. זה קושייה אחת. ועוד קושייה, אם אתה אומר שלפי רבי יהושע, הציץ מרצה גם על החלק שנאכל, טניה, רבי יהושע אומר, כל זבחים שבתורה, בין שנטמע בשר, שנאכל לבעלים או לכהנים, וחלב, שזה החלק של הבשר שמוקטר על גבי המזבח, קיים. בין שנטמע חלב ובשר קיים, לא משנה, העיקר שיש בשר, לא משנה אם זה הבשר שנאכל או הבשר שמוקטר, בכל זאת אני אומר שיש פה בשר, זורק את הדם. אבל אם נטמעו תרוויו, אם נטמעו גם הבשר שנאכל וגם האימורים שמוקטרים, אז לא זורקים את הדם. אלמה כסבר רבי יהושע, אין הציץ מרצה על העולין, והציץ לא מרצה על האכילות, כי אם הוא היה מרצה עליהם, אז גם אם נטמע הבשר וגם אם נטמע נטמעו האימורים, עדיין זה נחשב שיש פה בשר, אז מה הבעיה לזרוק את הדם של הקורבן הזה על גבי המזבח? אז אם כן נשאלת השאלה, לפי דעתו של רבי יהושע, אנחנו אומרים שטומאה דחויה רק בציבור, וצריך שהציץ ירצה על הטומאה הזאת. והרי הציץ לא מרצה על החלקים שנאכלים. אז למה החמישה דברים שמנויים במשנה, קורבנות ציבור, באים בטומאה אם הם לא נאכלים בטומאה? הרי לפי דעתו של רבי יהושע, אם הם לא נאכלים בטומאה, אז אין פה בשר, אז אי אפשר לזרוק את הדם, אז איך אתה יכול להביא את הקורבנות האלה בטומאה? אלא לעולם רבי יהושע היא מתניתין. באמת רבי יהושע כן סובר גם את המשנה שלנו, ולא קש שזה לא סותר. כאן מה שהוא אומר, לא זורקים את הדם אם אין בשר, זה לכתחילה. כאן מה שהוא אומר, שאפילו אם אין בשר, שאפילו אם אין בשר בכל זאת אם זרקו את הדם זה יהיה כשר, זה מדובר בדיעבד. כי אמר רבי יהושע שצריך שיהיה בשר כדי לזרוק את הדם, זה לכתחילה, אבל בדיעבד, אם זרקו את הדם, אפילו שאין בשר, לא, זה לא פוסל. שואלת הגמרא, ומינת תימרא, איפה מצאנו ראיה, דשני לי לרבי יהושע בן לכתחילה לדיעבד? מביאה הגמרא לזה ראיה מברייתא, נתניה. אם נטמע הבשר, או שנפסל הבשר, או שיצא חוץ לקלעים, אין בשר עכשיו. מה יש לנו כן? רק את הדם של הקורבן. האם לזרוק את הדם או לא לזרוק? רבי אליעזר אומר יזרוק. רבי יהושע אומר לא יזרוק. ומודה רבי יהושע שבדיעבד, אם זרק, אז הוא רוצה. אז אתה רואה שלפי דעתו של רבי יהושע, כל מה שהוא אומר לא לזרוק את הדם של הקורבן, אם לא נשאר בשר, זה רק לכתחיל, אבל בדיעבד אם זרקו, זה יהיה כשר. אז הגמרא מנסה לדחות את זה. חדה דפסולה. כתוב כמידת רבי יהושע, אם נטמע הבשר, אם נטמע המנחה, היא פסולה. אז אם כן, לכאורה, אם פסולה, הכוונה גם בדיעבד זה פסול. כי זה משמע דיעבד, משמע גם כן פסולה. ועוד, אם מה שכתוב כאן, שהחמישה דברים שבאים בטומאה, ולא נאכלים בטומאה, זה אפילו לפי דעתו של רבי יהושע, ומה שכתוב כאן שהם באים בטומאה זה רק בדיעבד, זה לא נראה בדיעבד, כי חמישה דברים באים, זה נשמע לשון של לכתחילה משמע, אתה מביא אותם לכתחילה, לא כתוב כאן שאם באו, הורצו, אלא מתרצת הגמרא לא קשיא, הברייתא שאומרת שלכתחילה לא לזרוק את הדם אם אין בשר, ואם זרקו כשר, מדובר פה בקורבן יחיד. לכתחילה אומר רבי יהושע, אל תזרוק את הדם, אבל אם זרקת בדיעבד זה כשר. וכאן מה שבמשנה כתוב שלכתחילה אפשר לזרוק את הדם של הקורבנות, מדובר בציבור. קורבן ציבור, סובר רבי יהושע, טומאה לא דחויה בציבור, אלא טומאה הותרה בציבור. ולכן אפשר לכתחילה לזרוק את הדם של הקורבנות, למרות שחמישה דברים האלה מקריבים אותם בטומאה, למרות שחמישה דברים האלה לא נאכלים בטומאה, בכל זאת מקריבים אותם בטומאה, כי זה קורבנות ציבור. וטומאה הותרה בציבור, ולכן אפילו שהחלקים שנאכלים אסור לאכול אותם, בכל זאת, הטומאה מותרת לגמרי, וזה נחשב שיש פה את הבשר, זה נחשב שהבשר קיים, ולכן אפשר לזרוק את הדם על גבי המזבח, ועד כאן דף ע"ז.